שלום לכולם. בעזרת השם יתברך, אנחנו היום בשיעור האחרון בנושא שלנו של לא תשנא את אחיך בלבביך, או בלשון אחרת, איך פותרים ויכוחים מריבות בעין של תורה. עכשיו אנחנו ראינו את המקורות בתורה, ראינו את הפרשנים, ראינו את דברי חז"ל, ראינו את האחרונים, את החפץ חיים, ואני רוצה היום לנסות לדבר בצורה יותר מעשית, מה עושים. ויש לכם כאן דף, הדף הזה ישמש אתכם בחיים, לא רק עכשיו. מי שנשוי, אז חוץ מהדברים שתמיד יש, לדעת איך לפתור עם כל מיני אנשים, עם סתם חברים, עם משפחה, אבל בזוגיות זה בסיס, זה א' ב', זה בסיס. ומי שעדיין לא נשוי, אז יהיה נשוי בקרוב בעזרת השם, אז שישים את זה למקרר ויזכור שאלה כללי יסוד כדי לדעת איך מנהלים בית, מוריי ורבותיי. אז אני מתחיל עם קודם כל מבט רוחני קצת, ונסתכל בעין היה בעמוד השני. המקורות הם בעמוד השני, אנחנו נחזור הלוך ושוב. הרב קוק מדבר על יסוד השלום והאחדות. הוא אומר שיש שלום בין אנשים בשתי צורות. אומר הרב קוק, יסוד השלום והאחדות בין בני האדם יצויר על פי שני מיני הערות, או מצד ההכרה הפנימית בחפץ עליון שהוא לתכלית השלום והאחדות בין בני האדם. מאחר שכולנו אחים, אנחנו להבינו שבשמיים ובאחדות ושלום בני האדם יוכלו לצאת לאור החמודות הגדולות של שלמות החוכמה והצדק. כלומר, סיבה אחת שהאדם ירגיש שהוא רוצה להיות בשלום, כי הוא מבין שיש איזה דרך שכך אתה מצליח לרומם מלכות שמיים, שכולנו, כל בני האדם, אנחנו אחים לאבינו שבשמיים. כלומר, יש איזה משהו מהותי בשלום. ויש אופן פשוט שאדם מכיר שהוא מדיני הטבע והתבודד כל אחד בתיותיו, לא יעלה בידו חפצו, גם לא יתגבר על חזק ממנו. אבל הרבים בהתאחדם על ידי שלום ישיגו חפצם. כלומר, יש סיבה אחרת שבגללה אדם עושה שלום. והסיבה השנייה שאדם עושה שלום, כי הוא מבין שזאת הדרך שעוזרת לו לבצע משימות. כל מדינה מבינה, אם אין שלום, לא יצליחו להגיע לכלכלה טובה, להנהגה טובה. כלומר, יש שלום מהותי ויש שלום תועלתי. יש אחדות מהותית שאדם מבין, אנחנו באמת במהות, אנחנו מחוברים, אחים לאבינו שבשמיים, ויש שלום תועלתי. איך אדם יודע? האם השלום שלו הוא אמיתי? האחדות היא אמיתית או תועלתית? אומר הרב, אומנם כשנתבונן בדבר נראה שיש הבדל גדול מן האחדות שתימצא על ידי הסיבה האמיתית, הגבוהה, מצד ההכרה בחפץ התכלית העליונה שבאה רק על ידי שלום הבריאות, ובין האחדות שתימצא מפני הערת טובתו של כל יחיד. אז יש הבדל מהותי. האם באמת האחדות היא בגלל הסיבה הגבוהה, האחדות האמיתית, או הסיבה התועלתית? כי הראשונה נוסדה באהבת הכלל באמת, על כן קרבות ימיה תוסיף אהבת הכלל להתגדל, והיא כנסייה של שם שמיים שסופה להתקיים, אבל האחדות למטרה של אהבת כל יחיד לעצמו היא אחדות מקרית, ויסודה היא אהבת הפרט העצמית, אין סופה להתקיים כי אין לה מרכז אמיתי. אם נגיד דברי הרב קוק בדרך אחרת, כאשר יש מחלוקת, כאשר אנחנו לא בדיוק חושבים אותו דבר, לפעמים אז מתברר האם האחדות שלנו היא אחדות אמיתית או רק אחדות תועלתית. לפעמים כשהאדם נמצא רק באחדות תועלתית, אז אם יש כל מיני דברים שלא מתאים לו, אז הוא עוזב את האחדות הזאת והוא לא נמצא בה יותר. ואם אדם מבין שהאחדות היא מהותית, פנימית, שורשית, גם כשיש קשיים, גם כשדברים לא הולכים באותה צורה, עדיין ממשיך החיבור. ואני רוצה להגיד יותר מזה. לא רק שעדיין ממשיך החיבור, אלא אם אדם מצליח להסתכל בראייה פנימית ולהבין שבאמת יש צדדים שונים בעולם, וכל אחד מייצג עוד פן ועוד צד, גם אם מישהו חושב אחרת ממנו, וגם אם לפעמים זה אפילו מעצבן אותו, הוא שמח שיש גם דעות אחרות. והוא שמח להיות איתם ביחד, וזה טוב לו להיות איתם ביחד. והוא מבין שהאחדות הפנימית לא קשורה לכל מיני מחלוקות חיצוניות. עכשיו, הדבר הזה נכון תמיד, בכל מחלוקת, עם כל אדם, שגם אם הוא לא חושב כמונו, אז מה? לא תמיד דברים הם כמונו, ולא תמיד הם נראים כמונו, ואנחנו מקבלים את זה, ומבינים שאפילו יש כאן משהו אמיתי, וטוב שהחיבור הוא לא בגלל הצד התועלתי, לא בגלל שאנחנו חושבים אותו דבר, אלא בגלל משהו פנימי. אבל אני רוצה להגיד לגבי זוגיות עוד שלב. בדרך כלל, אדם נמצא בת זוג, שיש צדדים שמתאימים, אחרת הם לא יהיו ביחד, אבל יש צדדים שונים. והצדדים השונים הם הרבה פעמים הסיבה שבגללה אחד נמשך לשני. אחד הוא מאוד מסודר, ופתאום יש מישהי ככה, אולי זה הפוך בדרך כלל, היא מאוד מסודרת, ופתאום יש מישהו אחר ככה, יותר פתוח, משוחרר בדברים מסוימים. כל מיני נקודות שהרבה פעמים מושכות אותנו דווקא בגלל השוני. ואותן נקודות שבגללם אדם התחתן, אותן נקודות שונות, אני אומר בצורה קיצונית, אלה הנקודות שעתידות לעצבן אותו כל החיים. הן עתידות לעצבן אותו כי הן הפוכות ממנו. אותן נקודות שמשכו אותו, שהוא רוצה אותן. למה הוא רוצה אותן? כי הוא מבין שזה טוב לו. הוא מבין שזה טוב לו. ואותן נקודות שטוב לו הן גם הנקודות שקשות לו. אם אדם הוא מסודר ופתאום יש בלגן, יש לי חשב לקטן דוגמאות, אבל אני לא אתן עכשיו, כי כל זה אני מפחד לי למצא פה מכל מיני דוגמאות שיש. אבל יש כל מיני דוגמאות מצחיקות בדי זוג, שפשוט אחד, ממש יש לו דברים מסוימים, ולשני יש משהו אחר, והוא אוהב את הדברים שלו, אבל הוא משתגע, הוא משתגע, הוא פעי קשה לו. אישה אחת אמרה לי, שמע, הבעלי שלא ישים את הבגדים בכביסה, אבל שלא יזרוק אותם באמצע הסלון, כאילו משאיר באמצע הסלון. יש כאן דברים עכשיו, נקודות שברור שהוא צריך להשתנות בהן. ברור שהוא צריך לדעת מה לעשות איתם, וברור. אבל לפעמים, דווקא הנקודות האלה הן נקודות שגרמו לחיבור. עכשיו, מה זה אומר לנו? זה אומר לנו מבחינה רוחנית, שאם אנחנו יודעים לטפל נכון גם בין חברים, גם בין משפחה ועוד יותר בזוגיות, בסופו של דבר השוני, שנגיד, שמעצבן אותנו, הוא זה שבונה אותנו. הוא זה שהופך אותנו לאנשים יותר טובים. בסוף, 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 בזוגיות, כל צד אמור להיות מושפע מתכונות של הצד השני. הוא לא אמור להיות כמוהו בסוף, אבל הוא אמור להיות מושפע. הוא מקבל מישהו שהוא שונה ממנו, כי הוא מקבל מישהו שמשלים אותו. ולאט לאט, כל דבר כזה, וגם דברים שמעצבנים אותנו, אם אנחנו עושים אותם בצורה נכונה, בדרך הנכונה, בסוף זה מביא לא רק את הזוגיות לקומה יותר גבוהה, או את החברות לקומה יותר גבוהה, זה מביא אותנו לקומה יותר גבוהה. המפגש שלנו עם מישהו ששונה מאיתנו, אמור להשפיע עלינו, אמור לשנות אותנו במשהו, ולהביא גם משהו בנו, ולשדרג גם אותנו באיזה נקודה שאולי מאוד שונה מאיתנו מהאדם השני. תעברו לעמוד הראשון. את מה שאמרתי לכם עכשיו כתבתי בקצרה בשני החלקים לפני הנקודות פה למעלה. אבל גם הוספתי שגם חברות וגם זוגיות זה עבודה על המידות. עבודה על המידות. אדם יכול לקבל חיזוק במידות במסילת ישרים. הוא יכול פי אלף לקבל חיזוק במידות כשמישהו לפעמים אומר לו איזה מילה או משהו, והוא יודע להכיל את זה בצורה נכונה. ועבודה על המידות, לדעת, לעבוד על עצמנו, ועבודה על המידות זה לא רק שאנחנו יודעים לעבוד על המידות, זה אומר שבאמת אנחנו מגיעים לקומה יותר גבוהה. יש כאן נקודה שנותנת לנו כוח. אני בכוונה מתחיל בדברים הרוחניים, כי כשאתה יודע שיש כאן מבט רוחני שאמור להעצים את הזוגיות, את החברות, אמור להעצים אותך, יותר קל לך להתמודד, גם עם דברים שלפעמים קצת מעצבנים אותך. אז בואו נראה עכשיו נקודות, אני לא עבר על כולם, אני אעבור על חלקם. אז דבר ראשון, זה דבר שעליו דיברנו, אם משהו מפריע לנו, לא להתפרץ מיד, אלא לחכות מעט לשעת רוגע, אבל לא יותר מדי. אמרנו, לא הולכים לישון עם כועסים אחד על השני, לחכות קצת עם משהו מפריע, ויש לזה היום מחקרים מדעיים. השכל נמצא לפעמים במקום אחר. כשאתה בכעס או במשהו שמרגיז אותך, המוח, האמיגדלה, משדרת דברים, הורמונים מופרשים, אתה לא חושב בצורה נכונה, וצריך יותר להרגע. עכשיו אני אומר, זה נכון תמיד, נכון בזוגיות. אני קצת רמזתי פעם שעברה, אבל אני רק אגיד, אתם יודעים, ילדים בגיל מסוים, גיל ההתבגרות, עושים את זה הרבה פעמים להורים שלהם, בלי להתכוון. אבל אבא או אמא אומרים משהו בצורה תמימה, ילד יכול להשתגע, לקבל את הדברים כאילו מי יודע מה הוא אמר. לא תמיד זה מצליח בגילאים האלה לעבור דרך השכל. עכשיו זה עובר פעם, זה עובר פעם. מקובל להגיד שהיום גיל ההתבגרות הוא בין 12 ל-30, ויש אומרים שאדם מתחיל להעריך את ההורים שלו באותו רגע שהילדים שלו לא מעריכים אותו. כאילו זה לוקח את הזמן שהוא פתאום תופל לעצמו. עכשיו, לדעת שבסך הכל ההורים רוצים את טובתך ורוצים לעשות לך טוב, אז גם לדעת טוב, יש משפט שאולי יכול להיאמר בצורה יותר מדויקת, יותר פוליטית. לחכות רגע, להירגע, להעביר את הדברים במסננים של השכל ולא של הלב, ולהגיב בצורה נכונה ועניינית. ויש כאן עוד נקודה שלא כתבתי אותה, אבל היבץ כותב שככל שמישהו עשה לנו יותר טובות, ככה אנחנו נכעס עליו יותר. וזה ממש נכון במציאות. הרבה פעמים אומרים, כל החיים יכולים לתת לנו, ומשהו מעצבן. דווקא הקרבה והציפייה גורמת לפעמים לדברים שהם לא הוגנים. אז כשאדם מסתכל על כל הטוב, הוא יודע להתאפק רגע ולראות את הדברים הטובים, ולדעת להגיב בצורה נכונה. הדבר הבא, אם יש איזו נקודה רגישה, תדבר עליה בזמן טוב. לא רק לחכות, אלא מה שכתבתי כאן, רצו לפתוח שיחה באווירה טובה, בזמן רגוע, קפה, עוגה, סלט, לחשוב איך לפתוח בצורה נכונה. זה נכון אצל חברים, אצל בני זוג זה עוד יותר נכון. ואני אומר לכם, גם בתור בעלים או מי שיהיו בעלים, אז אם רוצים אווירה טובה, זה לא תמיד, נגיד ככה, אם יש לך אפשרות לקנות גלידה או להכין סלט טוב, והסלט יצטרך להשקיע בו איזה שעה, תכין בעצמך. ככל שאתה עובד יותר בעצמך, אתה נותן משהו, אתה השקעת. אתה בא לדיון הזה עם משהו שאתה הכנת והשקעת ו... כלומר, לפעמים לוקח זמן להגיע לרגע הטוב. זה מה שהרב מתכוון? ויותר מהזמן, לפעמים אין ברירה. אולי אם יש משהו מאוד טעון, אדם מרגיש שהוא ידבר על זה אפילו שחיכה שעתיים, אבל הלילה הוא ידבר על זה לא טוב, אז יחכה למחר. או שהשני עדיין לא מוכן לקבל, אבל צריך להיזהר לא לחכות יותר מדי. וכשאדם מחכה יותר מדי, הוא כאילו עובר את זה, אבל הוא לא באמת עובר את זה. אז צריך להיזהר לא לחכות יותר מדי. אני מסכים, לפעמים יש בעיה, יש בדיוק מחר מבחן גדול, לא יודע, יש משהו, יש למישהו, יש דברים ש... נכון, צריך למצוא את הזמן הנכון, אבל לא לדחות יותר מדי. הדבר הבא, לנסות לדבר על הנושא ולא לומר מילים שעשויות להוציא מפרופורציה. הרבה פעמים בוויכוח, מתחילים בנושא, פתאום זה מתחיל להיות, וואו, מעבר למה שדיברנו בכלל. אתה תמיד עושה את זה, ואתה תמיד ככה, וכל מיני דברים. דברו על הנושא. תיזהרו לא להעצים בדברים אחרים וכוללים. זה דומה גם לדבר הבא, שלא לדבר פעם אחת על כל הדברים בעולם. להתמקד במה שמפריע לנו. הדבר הבא, קראתי לו כאן, לדעת להקשיב ולשמוע. דיברנו על זה קצת, אבל לדעת להקשיב זה אחד הדברים שרוב האנשים בעולם לא יודעים לעשות. מה זה אומר להקשיב? אני אגיד שני דברים, כי אין לנו זמן עכשיו לדבר על הקשבה. דבר אחד בהקשבה, זה לא לנסות לחשוב מה אתה עונה, אלא לנסות לחשוב מה הצד השני אומר לך עכשיו. להיות איתו, להיות איתו, להיות איתו עד הסוף. הקשבה עוד יותר טובה, זה הקשבה שאתה מצליח להוריד את המשקפיים שלך וללבוש את המשקפיים של השני. אם אין לך משקפיים, תמצא את הדרך. אני מתכוון להיכנס לראש של השני, לנסות להבין למה הוא חושב ככה. כשאדם נמצא במבט אחד, קשה לו בכלל להכיל מישהו אחר. אם אדם מצליח רגע, להוריד את המשקפיים, להגיד רגע, למה זה מפריע? למה זה מפריע לו? למה זה מפריע לה כל כך? מה מפריע כל כך כאן? למה הם, או הוא או היא מגיבים בצורה כזאת? פתאום אתם תגלו עולמות אחרים לגמרי. אתם תנסו את זה, אני אומר לכם, המון אנשים, שמהלך השנים אמרתם, אמרו לי שזה שינה להם את הכל. פתאום הצליחו לראות מישהו אחר, הם לא צריכים להסכים איתו, אבל פתאום אתה מבין, תשמע, יש צד אחר. אתה מבין למה זה מפריע לחבר, אתה מבין למה זה מפריע לאשתך, אתה קולט שיש צד שני. עכשיו, בהקשבה יש כל מיני דברים, בהקשבה שבאמת אתה מבין מה שאתה עושה, וכאילו אתה מנסה להבין את הצד השני, אבל גם זה צריך להיזהר שלא יהפוך להיות שיחה פסיכולוגית כזאת, שיש דבר שנקרא שיקוף, אתה בודק רגע, תתכוונת לזה, אמר, אבל צריך לעשות דברים בצורה טבעית, כן לנסות להבין, אבל... לברר עם הצד השני, מה בדיוק מפריע לו. כלומר, לא רק להקשיב, אלא לנסות באמת לברר מה בדיוק מפריע, לדבר, לברר, אולי לנסות לשאול את הצד השני אם יש איזה פתרון שהוא מציע, אם יש איזה דרך שהוא מציע, לתת לצד השני מקום בדבר הזה ולא לתת נאום של מה שיש לנו להגיד. אני מדלג קצת, טור השלישי פה, להיות מספיק ענב ולדעת לומר, טעיתי. שאני אומר, רוב האנשים קשה להם להגיד טעיתי. טעות, להגיד טעיתי מאוד קשה לאנשים. אם אדם יודע להגיד, באמת טעיתי. בטח כשמדובר על חברים טובים או מדובר על זוגיות ומישהו יודע להגיד, טעיתי, אתה צודק, את צודקת, וואו. זה ממש מדהים. זה מעלה את כל הקשר. עכשיו, אדם קשה לא להגיד, כי אדם קשה להיות במציאות הזאת. אבל אני עוד מעט אדבר על עוד קומה שתעזור לנו גם בזה. הדבר הבא זה לא להתרגז על דברים קטנים. איך אתה יודע מה זה קטן ומה זה גדול? איך אתה יודע? אז תחשבו על, נגיד, נקרא לזה שעה, יום, שבוע, חודש, שנה. אוקיי? משהו מעצבן אותך, תחשוב מה יהיה עוד שעה. האם עוד שעה זה עדיין יעצבן אותך? אם אתה אומר, תשמע, עוד שעה, באמת, שטויות, אז כנראה זה דבר קטן. תחשוב מחר אם זה יעצבן אותך. עוד שבוע, עוד חודש, עוד שעה. אם יש משהו שאתה יודע שגם עוד שנה למשל יכאב לך, אתה אומר, וואו, זה דבר גדול. זה באמת דבר משמעותי, זה חייבים לדבר עליו. גם עוד חודש, אולי גם עוד שבוע, אבל אבל יש דברים קטנים שעוד שעה תעבור אותם, אז כך בפרופורציות, יש דברים שאפשר גם לוותר עליהם. לא להיות קפדן על דברים שלא צריך להקפיד עליהם. לא להיות ביקורתי. תראו, אני אומר בכלל בחיים, אני חושב שביקורתיות זה דבר רע, זה דבר לא טוב, ואני חושב שצריך ממש ללמוד לא להיות ביקורתיים, לא להיות ביקורתיים בחיים בכלל, אבל בטח לא בזוגיות. לא להיות ביקורתי ולא לראות דברים בצורה חיובית. אם יש בעיה שפוגעת בך, תגיד, אבל יש אנשים שכל הזמן ביקורתיים. ביקורתיים כלפי הילדים, ביקורתיים כלפי המורים, ביקורתיים כלפי... לא להיות ביקורתי, לא להיות ביקורתי. לדעת לתקן, תתקן, אבל תסתכל בצורה חיובית. אני חושב שביקורתיות ממש יכולה להרוס, להרוס. אדם מפחד לדבר במשפחה, כי הוא יודע שיהיו ביקורתיים ויקטלו אותו על זה ועל זה. יש מקום לכולם, אנחנו לא ביקורתיים. והדבר הזה הוא עוד נקודה צריך לדבר, אבל אין לו עכשיו זמן להאריך. ויש כאן עוד נקודה שהיא מאוד משמעותית. אני רוצה לעבור איתכם רגע לצד השני, לחתם סופר. בעמוד השני, שוט חתם סופר, חלק א', אור החיים, סימן ריש ח'. אומר החתם סופר, והדבר הזה אני מפרש לו טענה על ריב לנטות, שלא יהיה כוונת המתווכחים בדין בין ריב לריב ובין דם לדם, לנטות דעת חברו לדעתו. כי מה לי? ולא. אך יהיה הוויכוח להעמיד סברתי ודעתי על פי שכלי. באופן מה שחברי טען נגדי, הרי במחשבתי, אם כן אין דבריו, אחזור בי, אם לא נראים לי, אעמוד על דבריי. כלומר, אל תנסה בוויכוח לנצח את החבר שלך. העניין הוא לא לנצח אותו. העניין הוא לבדוק האם הדברים שלך נכונים או לא נכונים. ומה לי בכך, אם יודע או לא יודע, כי אין כוונתי לנטות דעתו לדעתי. וכן יהיה דעת חברי שכנגדי להעמיד סברתו לעצמו. ואחרי הוויכוח זה אחרי רבים להטות. אבל אותם הרוצים דווקא. שחברו יודע לו, כשאדם מתווכח, ומה המטרה שלו? שהחבר שלו יגיד, אתה צודק, וכוונתו להטות דעת חברו לדעתו, אותם שוגים מדרך האמת ונוטים אל הניצוח, ויצא משפט מעוקל. בדרך כלל, כשמתווכחים, אנשים רוצים לצאת מנצחים. הרבה פעמים רוצים כל כך לצאת מנצחים, שגם אם הוא אמר להם משהו שאיכשהו כבר לדעתם זה לא מספיק להם, הם עד הסוף, הם יבדו הריגה. עד הסוף לברר שהוא באמת מסכים, שהם הצודקים. אנחנו לא מחפשים לנצח בוויכוח, ובטח לא בוויכוח בזוגיות. אנחנו מנסים לבנות. וזה הבדל עצום. אתה מתווכח, אתה רוצה שהדעה שלך תתקבל אולי כי אתה מאמין בה, אבל אתה בודק אותה, אולי גם תחזור בך אם היא לא תהיה נכונה. אבל זה בסדר, אתה בודק את דעתך, אבל אתה לא מנסה לנצח. מי שמנסה לנצח, בסוף הוויכוח יש צד אחד שהצליח וצד אחד שנכשל, ואז הוויכוח מוריד אותנו. אם יודעים שהמטרה היא לא לנצח, המטרה היא בסופו של דבר להביא להשלמה, לאחדות, להבין אחד את השני, אז ויכוח זה דבר בונה, הוא טוב. הוא עוזר לכל אחד להבין יותר את הצד השני, עוזר להבין דברים שמפריעים למישהו, לא חייבים להסכים או לא להסכים, אבל אתה מבין מה קשה לו, ובטח בזוגיות. זוגיות, ויכוח יכול להרוס זוגיות ויכול לבנות אותה. כמעט אף פעם זה לא יהיה באמצע. או שהוא יהרוס, או שהוא יבנה. אתה לא יודע לעשות את זה טוב, זה פוגע. אתה יודע לעשות את זה נכון, ואתה לא מנסה לנצח פה, אז אתה תדע לשמוע את הצד השני, תדע להתווכח על דעתך, זה בסדר, ובסוף, בסוף, בסוף, אפילו אם אתה מנצח, אתה תדאג שהצד השני יצא בהרגשה טובה. אתה תדאג לא להראות שאתה מנצח, אלא לתת לו מקום ולהגיד טוב, ותודה שהקשבת לי, ותודה, לא יודע, כל מיני דברים. תדאג לתת לו מקום שהוא יצא בהרגשה טובה, ואז הוויכוח הזה גורם לזה שאתם מכירים יותר טוב אחד השני, יודעים על מה לא לדרוך פעם הבאה, וזה רק מעצים. עכשיו זה מה שהתורה אומרת, מה שאמרתי בשיעור הקודם, שלא תסנה, הופך ואהבת לרעך כמוך, אם אתה מדבר נכון. אני יודע שתכף נגמר הזמן, אז אני ממש בזריזות עוד כמה נקודות. טוב, בואו נעבור עוד פעם לצד הקודם. לא מחפשים אשמים. הרבה פעמים ויכוח, אדם מחפש אשמים. גם אם אתה לא אומר את זה בצורה מפורשת, זה מורגש. אל תחפש אשמים, תנסה לפתור את הבעיה. לא לנסות לחפש אשמים, אני חושב להגיד עכשיו שהרבה פעמים גם אדם מרגיש שמאשימים אותו. וזה גורם להמון ויכוחים, להמון דברים, שמישהו אומר איזה משפט, הוא לא מתכוון להאשים אותו בכלל, אבל אדם מנסה להתגונן. לא לחפש אשמים ולא להאשים אחרים. יש לי דוגמאות, אבל אני לא יכול לתת כרגע, אין לנו את הזמן לזה. מי צריך לוותר? יש כאן שתי נקודות מאוד חשובות, הנקודה הזאת והנקודה הבאה. יש לפעמים אנשים שהם תמיד מוותרים. הדבר הזה לא נכון. לא נכון, הוא לא נכון בחיים, הוא גם לא נכון בזוגיות. תמיד לוותר זה לא נכון. מי שתמיד מוותר, בסוף מקבל תחושה שהוא פרייר. ואם אתה כל הזמן מקבל תחושה, אתה מוותר, אתה מוותר, אתה מוותר, בסוף זה לא עוזר, זה לא בונה באמת. עדיף שלא תוותר, עדיף שלא תוותר, ולפעמים תעמוד על שלך, ולא תרגיש שכל הזמן אתה פרייר. אם אדם מרגיש שהוא מוותר, 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 זה דבר לא טוב בנפש. זה טוב לוותר כשאתה מרגיש שזה הדבר הנכון, ופעם אתה מוותר, ופעם מישהו אחר מוותר. עכשיו, צריך לדעת, הרבה פעמים בוויכוחים, איך יודעים מי מוותר. בטח במשפחה ובטח בני זוג. אז כתבתי כאן שצריך לדעת למי זה יותר חשוב. עכשיו, זה קצת מורכב למי זה יותר חשוב, כי אתם יודעים, יש כאלה שעל כל דבר עושים דרמות, ואז אתה אומר, מה זה יותר חשוב? יש נשים שהתקשו אליי עם אותה שאלה, אני מדבר בעיקר לפני צומות למשל, אחת תשאל את זה בצורה קרירה, ואחת באמצע השאלה כבר תבכה ויהיה דמעות, האם זה משפיע על הפסק? אם היא תצום או לא תצום, ביום כיפור, בהיריון, האם... אני אומר, יש לפעמים אנשים שיכול להיות שהמצב שלהם הוא אותו דבר, יכול להיות שלא. יכול להיות שהמצב אותו דבר, אחד מאוד, או בנים או בנות, שמרגישים שהם... עכשיו זה מורכב, אני אתן לכם דוגמה, רק להבין מה אני אומר, אבל היה אצלי איזה זוג אחד שהיא תמיד אוהבת לבוא בזמן. לא רק לבוא בזמן, היא צריכה לבוא חצי שעה לפני הזמן, לחתונות, אירועים. הוא אוהב לאחר בחצי שעה. וזה משגע אותם. כל פעם, כל פעם, כל וחתונה, כל זה שבלגן. אז ישבו אצלי, אמר לו, תגיד לי, מה קורה אם אתם מאחרים בחצי שעה לחתונה? הוא אומר, אם אנחנו מאחרים, אשתי, חצי שעה ועוד החצי שיודעת עד החצי, היא תהיה פקעת עצבים, תשתגע. אמרת לו, מה קורה אם אתם מגיעים בזמן? או, ופתאום התברר שזה לא בזמן, שזה חצי שעה צריך לחכות. הוא אומר, אני צריך עכשיו לקחת, בפלאפון שלי אני צריך לעשות דברים, צריך לנצל את הזמן. טוב, אמרת לו, עכשיו תגיד לי, מי זה יותר בעיה בשבילו? האם יותר בעיה להפסיד חצי שעה בחיים? או להיות חצי שעה בלחץ ועצבים. ברור שמקרה כזה אתה צריך לוותר ולבוא יותר מוקדם, אין מה לעשות. עכשיו, צריך לבדוק כל דבר לגופו של עניין, זה לא שתמיד צד אחד יוותר. אבל צריך לבדוק באמת למי זה יותר משמעותי ולמי זה יותר חשוב. יש כאן עוד דברים, לא לערב משפחה בוויכוחים. זה דבר מאוד משמעותי. להשתדל בוויכוחים, לדבר על העניין ופחות לדבר עליו, פחות לדבר שהוא עשה לך כך וכך, אלא יותר שאתה נפגעת ממשהו. להיזהר, לא לנצל חולשה של מישהו בוויכוח. הרבה פעמים אתה יודע דברים על מישהו, על חבר שלך, על בן זוג, ופתאום אתה אומר, בגלל זה אתה... צריך להיזהר. ברגע שתגיד דברים כאלה, הוא יותר לא ישתף אותך בדברים שקשים לו, וחולשות. שנייה, מהר, בואו תלכו רגע לעמוד השני, הרב קוק, הנעלבים ואינם עולבים. הגמרא אומרת בגיטין דף למד וב, עוד מקומות, הנעלבים ואינם עולבים וכולי, עליהם הכתוב אומר, ואהבם כצאת השמש בגבורתו. אומר הרב קוק, לא נאמר מי שמעליבים אותם ואינם עולבים, כי אז היה אפשר להכניס אותם עד שהושפלה נפשם למדרגת המתה הרוחנית, ובאמת לא זוהי דרכה של תורה, כי אם שהנשמה תהיה חזקה, כוח החיים יהיה במילואו, הרגש של הרגשת הכבוד ומחוב העלבון הטבעי יהיה במלוא בניינו הנפשי. אבל הם לא משתמשים בו לעצור ברוחם, שלא יודעת הם מזיקים ומחריבים את אחרים. אומר הרב קוק, המעליבים ואינם עולבים, הכוונה היא לא שאתה לא נעלב. אם מישהו באמת פגע בך, אז יש לך נשמה גדולה, ואתה לא מוכן להכיל כל דבר. זה בסדר לפעמים להיעלב. זה בסדר. מה שהגמרא אומרת, הנעלבים ואינם עולבים. אומר הרב קוק, מישהו העליב אותך, דבר על זה, דבר איתו, אבל אל תנסה לפגוע בו חזרה. אל תנסה להעליב אותו חזרה, וזה עוד כלל בוויכוח. כשמתווכחים, מנסים לשמוע את הצד השני, מנסים להגיד, לא מנסים לפגוע, לא מנסים להתקיף, לא מנסים להגיד, טוב, הוא יעליב אותי עכשיו, אני אראה לו, אני אפגע בו בזה. זה לא עוזר שום דבר, זה גם לא הדרך הנכונה, וזה לא עוזר שום דבר. אנחנו לא מתקיפים, אנחנו מנסים לבנות. ובסופו של דבר, דיברנו כאן על כמה נקודות, וברור שלכל ויכוח צריך גם פרטנר, וצריך גם צד שני, וזה לא תמיד פשוט. לא הכל הולך בדיוק כמו שאנחנו רוצים, ולפעמים צריך לנשום עמוק ולראות, טוב, בואו נעצור פה עכשיו, נמשיך בפעם אחרת. אבל באופן כללי, אני חושב שאם מצליחים באמת, לפחות חלק מהדברים שאמרתי עכשיו לעשות, זה משנה את כל החיים. גם עם חברים, גם עם משפחה, גם עם ילדים, ובטח בענייני זוגיות. וחוץ מזה, אם באמת יש איזה ויכוח או משהו שמפריע לכם, תתפללו על זה. תתפללו לקדוש ברוך הוא שיעזור לכם, שאתם באמת רוצים להיות בשלום, באמת רוצים להיות באהבה, ושהקדוש ברוך הוא יעזור לכם. ועוד תפילה, ועוד תפילה, ועוד תפילה, תעזור בסופו של דבר להוביל, ולא רק לתקן, אלא גם להעצים, ובצורה נכונה להביא גם את הוויכוח לבנייה, לדבר שעוזר לנו לראות את הצד השני, שעוזר לנו לבנות ביחד, שעוזר לנו להגיע למקום יותר גבוה. בעזרת השם יתברך.